שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף מ"ב במסכת שבת באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים בשליש העליון של עמוד א' ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 9 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים בענייני בישול. לגבי זה נחלק היום את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך את מה שהתחלנו אתמול, וזה ערבוב של מים חמים ומים קרים. בחלק השני נעבור לבישול של תבלינים בכלי ראשון וכלי שני. עכשיו, לפני שנתחיל, רק נקדים שאיסור דאורייתא בבישול זה רק בכלי ראשון, כלומר כלי שהיה או עדיין על האש. ברגע שעברתי את המים אלו לכלי אחר, אז בפשטות זה כבר לא מבשל, אפילו לא מדרבנן, זה העיקרון הכללי, אבל היום גם נראה יוצאי דופן ונראה מצב שבו מחמירים בכלי שני, ונראה מצב שבו מקלים בכלי ראשון, כמובן בתנאי שהורד מהאש, כי אם הוא על האש אז ברור שזה מבשל. זאת הקדמה, עכשיו נתחיל בחלק הראשון לגבי ערבוב של מים חמים עם מים קרים. קודם כל נזכיר שאתמול אמרנו שאם יש לי כלי ראשון שהורדתי אותו מהאש, לפי הבאי גם רוקנתי אותו מהמים החמים שבו, אבל הכלי עצמו עדיין חם, אז אם אני רוצה לשפוך לתוכו מים קרים בשביל להפשיר אותם קצת, זה מותר רק אם אני שופך הרבה מים, אבל אם אני שופך קצת מים הם יתבשלו וזה אסור. זה מה שלמדנו אתמול, שהגורם היחיד שקובע זה הכמות של המים. היום נמשיך באותה שאלה, מתי מותר להרבב מים קרים עם חמים או להפך, ואנחנו נראה לכאורה שיש עוד גורמים, אז בשביל שלא נתבלבל, נלמד את הסוגיה של היום, כאילו שלא למדנו כלום לגבי זה אתמול, ורק בסוף נראה איך לשלב את מה שלמדנו אתמול עם מה שנלמד היום. אז לגבי זה הגמרא מביאה ברייתא, שדנה האם מותר לשפוך מים קרים לתוך חמים או חמים לתוך קרים. נראה קודם ממש מבחינה טכנית מה כתוב בברייתא עם ההסבר של הגמרא, אחר כך נוסיף לזה ראשונים ונראה מה הסברות. אז אומרת הברייתא כך, בית שמאי אומרים שזה חצי מותר, כלומר מותר חמים לתוך קרים, אבל להפך אסור, אסור קרים לתוך חמים, כי החמים יבשלו את הקרים. זה בית שמאי שזה חצי אסור. בית הלל אומרים שזה תלוי האם מדובר בקוס או באמבטי. באמבטי באמת בית שמאי צודקים שזה רק חצי מותר. בכוס זה מותר לגמרי, כלומר בין חמים לתוך קרים ובין קרים לתוך חמים. אז שוב, לבית שמאי זה תמיד חצי מותר, לבית הלל באמבטי זה חצי מותר, בכוס זה מותר לגמרי. דעה שלישית שם זה רבי שמעון בן מנסיה, שהוא מתייחס לבית הלל והוא אומר שהוא אוסר. מה הוא אוסר? אז יש בגמרא שתי אפשרויות. הבנה ראשונה זה שהוא התייחס לאמבטי, והוא בא לומר, אמבטי זה לא חצי מותר חצי אסור, אלא זה לגמרי אסור. כלומר, לא רק שאסור קר לתוך חם, אסור גם חם לתוך קר. זאת הבנה ראשונה, בהמשך נאמר למה דוחו אותה, זה לא קריטי כרגע. הבנה שנייה זה שהוא לא התייחס לאמבטי, אלא הוא התייחס לכוס, והוא אמר, אמרתם שבית הלל בכוס מתרים לגמרי והם חולקים על בית שמאי, ואני אומר שהם לא חולקים על בית שמאי, אלא הם כמו בית שמאי ואין מחלוקת, וגם הם אוסרים חצי ומתירים חצי, כלומר הם אוסרים קר לתוך חם ומתירים רק חם לתוך קר. אז זה לכל הדעות בברייתא, שוב בית שמאי תמיד חצי, בין באמבטי בין בכוס, בית הלל באמבטי חצי, בכוס מותר לגמרי. רבי שמעון בן מנסיה, לפי הבנה הראשונה הוא מחמיר באמבטי ואומר שאסור לגמרי, לפי הבנה השנייה הוא אומר שבית הלל הם בעצם כמו בית שמאי גם בכוס. עד כאן הדעות, ובזה בערך סיימנו את הגמרא. מה שכרגע אנחנו רוצים לעשות זה להבין מה הסברות ואיך זה מסתדר עם מה שלמדנו אתמול. אז לגבי זה יש המון שיטות בראשונים, אנחנו כאן נלך לפי התוספות כי זה נראה לנו הכי פשוט. אומר התוספות שאין שום הבדל בין הסוגיה הקודמת לסוגיה הזאת. כלומר, בסוגיה הקודמת הרי מה אמרנו שקובע? הכמות, כלומר זה לא משנה מה אתה שם לתוך מה, העיקר שהקר יהיה יותר מהחם. עכשיו, לפי התוספות בסוגיה הזאת יש בדיוק את אותו עיקרון, אלא שבדרך כלל אתה שופך קצת לתוך הרבה ולא הרבה לתוך קצת. ממילא כשאנחנו אומרים שמשהו חצי מותר, כלומר שמותר רק קר לתוך חם, זה לא כי זה משנה מה אתה שופך לתוך מה. פשוט שמן הסתם, הקר הוא יותר, ואתה שופך אליו את המיעוט החם, אבל באמת זה לא משנה מה לתוך מה, מה שמשנה זה הכמות. אז זה הבסיס לפי התוספות, שמה שמשנה אצלנו זה הכמות. ממילא בית שמאי מאוד מובנים, שבכל מקרה מתירים רק חצי, כלומר שהחם יהיה המיעוט. בית הלל הוא מעצות כרגע קצת קשים, כי הרי בית הלל מתירים לגמרי בכוס, איך זה יכול להיות? אלא שמסברים התוספות שהכוס כאן זה לא כלי ראשון, אלא כלי שני. ממילא בית הלל מתירים לגמרי בכלי שני, לא משנה מה הרוב. בית שמאי הוא מעצות גוזרים, כלי שני עת הוא כלי ראשון. אז לפי התוספות הכל כאן מובן, באמת גם לסוגיה הקודמת וגם לסוגיה הזאת, מה שקובע זה הכמות, אבל זה דווקא בכלי ראשון. בכלי שני, כמו כוס, בית הלל מתירים לגמרי, בית שמאי בכל זאת מחמירים עת הוא כלי ראשון. עכשיו, מה לגבי אמבטי? אז עקרונית היה אפשר להבין שאמבטי כאן זה כלי ראשון, ובאמת בכלי ראשון הזה כולם הולכים לפי הכמות. אבל תראו תוספות שמסיבות שונות, הוא אומר שבאמת גם האמבטי הזה הוא כלי שני, ובכל זאת כולם מחמירים בו, גם בית הלל, כי זה כלי שני מיוחד שדואגים שהוא יהיה חם במיוחד, אז כאן גם בית הלל גוזרים עליו אפילו שהוא כלי שני, את הוא כלי ראשון, וזה גם הסיבה שהיה ואמינה שרבי שמעון בן מנסיה מחמיר בו שיהיה אסור לגמרי, כלומר שאפילו שהמיעוט הוא החם הוא יהיה אסור. עד כאן הסבר לפי התוספות, כאמור יש עוד הרבה הסברים בראשונים, תראו למשל רשי שמכניס כאן גורם נוסף של תתאה גבר, כלומר שהתחתון גובר וגם השולחן ארוך מביא את זה, אבל כאן לא נוכל להיכנס לזה, בכל אופן עד כאן החלק המרכזי של הסוגיה, מה שחסר לנו זה עוד שתי נקודות קטנות, דבר אחד אמרנו מקודם שיש שני הסברים ברבי שמעון בן מנסיה, או שהוא בא לאסור אמבטי לגמרי, או שהוא בא לומר שלדעתו גם בקוס אין מחלוקת בין בית הלל לבית שמי. למה עברנו מהבנה הראשונה ברבי שמעון להבנה השנייה? יש לזה שני גורמים שמצטרפים. גורם אחד זה שבא רב נחמן ופוסק להלכה כרבי שמעון בן מנסיה. גורם שני זה שבא רב יוסף ומדבר מה הדין לגבי ספל, שזה איפשהו באמצע בין אמבטי לבין קוס. בהתחלה הוא חשב לומר שספל זה חמור כמו אמבטי, בסוף הוא אמר שזה כמו קוס. עכשיו, לפי מה שהוא חשב בהתחלה שספל זה כאמבטי, ובהנחה שאנחנו פוסקים כרבי שמעון, ולפי ההבנה הראשונה ברבי שמעון שהוא בא להחמיר באמבטי לגמרי, אז יוצא שאין שום דרך לקרר קצת את המים החמים שבספל, כי אתה לא יכול לשפוך לא לתוכה מים קרים, ולא מהם לתוך מים קרים, ואנשים כנראה כן היו משתמשים בספל לרחוץ ידיים ורגליים, אז לכן זה לא ייתכן איך יכול להיות שאי אפשר להשתמש בספל לפי ההלכה. לכן עברנו ברבי שמעון מהבנה הראשונה להבנה השנייה, שהוא לא דיבר על אמבטי, אלא הוא דיבר על כוס, ואז ממילא גם אם ספל כן כאמבטי, עדיין מותר חם לתוך קר. אז זאת השלמה אחת, השלמה שנייה לקראת סוף הגמרא, אומר אבונה שהוא ראה את רבה שלא היה מקפיד על הכלי, כלומר כשהוא השתמש בספל, שכאמור ספל זה כמו כוס, זה לא שינה לו אם הוא מזג את החמים לתוך הקרים או את הקרים לתוך החמים, כמו בית הלל לפי ההבנה הראשונה שבכוס מותר לגמרי, בניגוד לרבי שמעון בן מנסיה שאמר שבית הלל גם על כוס לא חלקו ורק התירו חצי. עד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור, אנחנו עוברים למשנה הבאה לחלק השני. הנושא של החלק השני זה גם כן בישול בכלי ראשון וכלי שני, ואנחנו נראה כאן שני יוצאי דופן לחומרה ולקולה, את החלק הזה נחלק לשני שלבים. השלב הראשון זה הדין של תבלין. תנקמו אומר שתבלין זה כמו כל דבר אחר, הוא מותר בכלי שני, אבל הוא אסור בכלי ראשון, גם אם הורדתי אותו כבר מהאש. רב יהודה לעומת זאת אומר את המשפט הבא, לכל הוא נותן, חוץ מדבר שיש בו חומץ וציר. נקרא את זה שוב, לכל הוא נותן, חוץ מדבר שיש לו חומץ וציר. עכשיו הגמרא מביאה שתי אפשרויות להבין את המשפט הזה של רב יהודה, האם הוא בא להקל או להחמיר. אפשרות אחת זה שהוא בא להקל, והוא בא לומר, אפילו בכלי ראשון שאתה אומר שאסור, אני אומר שמותר, אלא אם כן יש חומץ וציר, שזה דברים חריפים והם עוזרים לבישול, אבל סתם כך מותר. אפשרות שנייה זה שהפוך, הוא בא להחמיר, כלומר הוא אומר, אתה אומר שבכלי שני מותר, אני אומר שאסור אם יש חומץ וציר. אלה שתי אפשרויות, והגמרא מביאה ברייתא שמפורש בה כמו אפשרות הראשונה, שרב יהודה בא להקל אפילו בכלי ראשון, כמובן אם כבר הורידו אותו מהאש, אלא אם כן יש לו חומץ וציר. תראו תוספות שהקולה הזאת זה דווקא בתבלין, אבל בדברים אחרים גם לפי רב יהודה אסור בכלי ראשון. עד כאן השלב הראשון של הסוגיה, לפי תנקמה הכל כרגיל, כלי ראשון אסור, כלי שני מותר. לפי רב יהודה ראינו שתי אפשרויות קיצוניות, כשהמסקנה היא שהוא מקל גם בכלי ראשון, אלא אם כן יש חומץ וציר, ולפי תוספות זה דווקא בתבלין. השלב השני זה מה הדין של מלח. רב יוסף חשב שמלח זה בדיוק כמו תבלין, כלומר לפי תנא קמא בכלי ראשון אסור, בכלי שני מותר. אבל יש עוד שתי דעות קיצוניות, רב נחמן לכולה אומר שמלח יותר קל מתבלין, והוא מותר אפילו בכלי ראשון, כי הוא אומר שלוקח המון זמן וחום לבשל מלח, זה רב נחמן, וגם גרסה שנייה של רבי חייא. לעומת זאת, גרסה ראשונה ברבי חייא זה להפך שמלח חמור יותר והוא אסור אפילו בכלי שני. עד כאן החלק השני, בזה הגענו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו לדבר על ערבוב של מים חמים עם קרים. ראינו שלפי בית שמי זה חצי מותר, כלומר מותר חם לקר אבל אסור להפך. לפי בית הלל זה תלוי, באמבטי גם כן חצי, בכוס מותר לגמרי לא משנה לאיזה כיוון. ברבי שמעון בן מנסיה ראינו שתי אפשרויות, או שהוא בא להחמיר באמבטי שאסור לגמרי, או שהוא בא להחמיר בכוס ולומר שבאמת בית הלל לא חולקים בזה על בית שמי, וגם לדעתם מותר רק חצי. אלה הדעות, אחר כך מתוך התוספות ראינו מה היחס בין זה למה שראינו אתמול. אז אמרנו קודם כל זה לא באמת משנה כאן מה לתוך מה, מה שמשנה זה הכמות, פשוט שבדרך כלל מה שלמטה הוא יותר ממה ששופכים אליו, אבל העיקרון הוא שהחם צריך להיות פחות מהקר. דבר שני זה שכל זה נכון בכלי ראשון, אבל כאן מדובר בכלי שני, לכן בית הלל מתירים בכוס. בית שמאי וגם בית הלל לגבי אמבטי, שזה חם במיוחד, גוזרים כלי שני עתו כלי ראשון. לגבי פסיקה ראינו שרב נחמן פסק כרבי שמעון, אבל רב ענה כבית הלל לפי אפשרות המקלה שמותר בכוס לגמרי. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על תבלינים ומלח בכלי ראשון ושני. לגבי תבלינים, תנקמה אמר שזה כרגיל, כלומר בכלי ראשון אסור ובכלי שני מותר. רב יהודה אמר שמותר, אלא אם כן יש חומץ וציר, ובין שתי אפשרויות, או שהכוונה היא שהוא בא להחמיר בכלי שני שאסור אם יש חומץ וציר, או שהוא בא להקל שאפילו בכלי ראשון מותר תבלין, אלא אם כן יש חומץ וציר, זאת המסקנה. תוספות אמר שזה דווקא בתבלין. בשלב השני, לגבי מלח, ראינו שלוש אפשרויות. האפשרות האמצעית זה רב יוסף, שהוא אומר שזה כמו תבלין, כלומר בכלי ראשון אסור, בכלי שני מותר. אפשרות מקלה זה רב נחמן, וגרסה שנייה ברבי חייא זה שזה קל יותר ומותר אפילו בכלי ראשון. אפשרות מחמירה זה רבי חייא בגרסה הראשונה שלו, זה שזה לחומרה ואסור אפילו בכלי שני. כל טוב.